say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום חמישי למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. דף שינפי א', מסכת יומא, דף סמך. הדף השישים במסכתנו. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך. תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. חודשיים לפני חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הבא עלינו לטובה. ראש חודש תמוז, תשפ"א, א' דראש חודש תמוז. כתב הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש. אהוביי בניי ואחיי, כבר אמרתי לכם זה כמה פעמים, כי לחדול לרע צריך הכנה קלה והיא טובה עד מאוד. כמו הרופאים שנותנים לאדם לאכול כל יום בתמידות בבוקר ובערב, משקל איזה גרעין מסמים ומרקחת לחך. וזה טוב לו יותר משימתין עד שחס ושלום יחלה, ואז ישתה רפואות לרוב, שהן כחרבות לגוף, מבלבלות הטבע. וכן מי שבשם ישראל יכונה, החיוב עליו לקרות בכל יום ערב הבוקר איזה דפים מספרי מוסר, אשר הם תודה לכל רבים בדפוס, ומהקדוש להשם ספר השלה וכולי. מה שכתב בעניין תוכחה בשער אותיות וכדומה, וכן חובה כאשר עשיתי זה אשתקד ובלי נדר, עוד דעתי לעשות בזמן הזה ללמוד עם תלמידים בחורים, ובעלי בתים טרם פותחי ללמוד עמם, שיעור בגמרה, או פוסקים ללמוד עמם דף אחד מן השלה, למען ידעו כי לא המדרש ייקר אלא המעשה. ולא יהיו באבונותינו הרבים בחורים נעדרים מהיראה והולכים אחר הבל העולם כמאמר יצר הרע, שמח בחור בילדותך, והאיש אשר אילו לא לומד יום ביומו בספרים הללו, אז יבחין כמה חטא לנפש וכמה רעות שעשה, ויהיה חרד לדבר השם בסור מרע ועשה טוב. והגריס סגל ממנצ'סטר, זצ"ל היה אומר, אין משפחה בעולם שלומדים לפי הסדר של שתי הלכות בשמירת הלשון ביום, שלא ראו איזושהי ישועה בענייניהם. יש בה רפואה, יש בה ילדים, יש בה פרנסה ושידוך, ויש בה הצלחה בחינוך. תמיד זה עוזר. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, יום חמישי בשבוע, למד בסיוון, תשפ"א, פותחים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה כהרגלנו הטוב, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה המצווה 412, תי"ב, שלא לקח כופר להציל ממוות הרוצח, שורש מצווה זו ידוע, שאם ירשו אדוני הארץ לקח כופר מיד הרוצח, נמצא שכל הגדול מחברו והעשיר ממנו יארגנו עם יכרי הפועלה וייתן כופרו, ונמצא חרב איש באחיו והיישוב בטל. המצווה חותמת את ספר במדבר בפרשת מסעי, מצווה תפיות ג', שלא ניקח כופר ממחויב גלות לפוטרו מן הגלות, שורש איסור לקיחת הכופר באורג שוגג, וכל עניינו כעניין אורג מזיד, אין צורך להאריך בו הדיבור. כאמור, המצווה חותמת את ספר במדבר, המצווה 413, ובעזרת השם ובישועתו, מחר נתחיל את המצווה הראשונה מתוך ספר דברים, המצווה הראשונה מן ה-200 מצוות החותמות את התרי"ג מצוות. השתבח שמו הגדול עד. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה, הפותח את שיעור דפינו היומי, והוא על אשר למדנו את דפינו היומי אתמול, שהיה בדף נ"ט במסכת יומה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כיצד סדר הקפת המזבח הפנימי ומה הטעם? והתשובה, מחלוקת הנעים, לרבי יוסי הגליל מקיפו ברגליו, כי לומדים זאת מהקפת מזבח החיצון, לרבי עקיבא עומד במקומו ונותן בידו על קרנותיו, משום שהמזבח הפנימי גודלו המעלמה, וכל גודלו הוא כקרן אחת של מזבח החיצון. שאלה שנייה על דף נונטט. כיצד נותן את הדם על קרנות המזבח והתשובה לרבי מאיר בשם רבי אליעזר על כל הקרנות מלמעלה למטה, מלבד קרן אלכסונית שנותן מלמטה למעלה, לרבי יהודה בשם רבי אליעזר על כולן מלמטה למעלה, מלבד בקרובה אליו שנותן מלמעלה למטה. שאלה שלישית, מהו טהרו של מזבח והתשובה החלק הגלוי במזבח שאין בו לא איפר ולא גחלים? שאלה רביעית, האם מועלים בדמים מן התורה ומן אהלן והתשובה אין מועלים? לאולה לומדים זאת מהמילה לכם שלכם יהה, לדבי רבי שמעון בר יוחאי מדכתיב לחפר ולא למעילה, לרבי יוחנן מדכתיב הוא, משמע דלפני כפרה כלאחר כפרה שאין בה מעילה. שאלה חמישית, מה דין דמים מדי רבנן והתשובה לרבי מאיר ורבי שמעון מועלים בהם, אלא אם כן פדו אותם בכסף, כגון שמחרום לגננים לזבל, ולחכמים אין בהם מעילה בכל מקרה. השאלה האחרונה על דף נומטט, הקיז דם מקורבן מחיים, האם יש בדם מעילה? לתירוץ הראשון בתוספות נאמר שמועלים בו מהתורה שעדיין לא התכפר בו, ולתירוץ רבינו חיים מועלים בו מדי רבנן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. בדף התשעה וחמישים דף נון ט' במסכת יומה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי. א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, למד בסיוון תשפ"א. קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך, הדף השישים, במסכת יומה, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ט עמוד א', 22 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים, איזה ממנו על טהרו של מזבח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, עוד למדנו במשנה לאל בדף נ"ח עמוד ב', לאחר שסיים הכהן הגדול את נתינת הדם על קרנות מזבח הזהב בהיכל, היזה ממנו על טהרו של מזבח, מקום מגולה שבגג המזבח, שבע פעמים. כנאמר, והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים. מבררת הגמרא, מהי טהרו, מה זה טהרו של מזבח? אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבשילה, פלגי דה מזבח, חציו של המזבח, דהיינו שמזה את הדם על אמצע גובה כותלו של המזבח, ומצינו חצי שנקרא תואר, כדאמרי אינשי, כפי שרגילים אנשים לומר, טהר תיארה, הצעיר הצהריים, כלומר, הגיע את הצהריים, והווי פלגי דה יומה, וזמן זה הוא בחצות היום. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבא בר אבשילה, שנינו בברייתא כשהוא הכהן הגדול מזה את הדם על המזבח הפנימי, אינו מזה לא על גבי האיפר שנותר מן הקטורת ולא על גבי הגחלים שעדיין לא נהפכו לאפר, אלא חוטא גורף את הגחלים שעל המזבח אילך ואילך לכאן ולכאן, ומזה את הדם על המזבח עצמו. מתבהר מדברי הברייתא שהזעת הדם נעשית על גגו של המזבח ולא על כותלו הצדדי של המזבח. מחמת הקושייה הזו מפרשת הגמרא באופן אחר, אלא אמר רבא בר אבשילה, טהרו של מזבח היינו על גילויי דה מזבח, מקום גלוי בגג המזבח ונקרא טהרו על שם שמתאר, הוא מפנה את הקטורת שנשרפה עליו בבוקר לצדדים, ומזה את הדם על מקום הגילוי. ומצינו לשון תואר לגבי פינוי, כדכתיב בספר שמות פרק כ"ד פסוק י', וכעצם השמיים לתואר, והכוונה בזה לשמיים הפנויים מכל ענן הנקראים תאורים. מביאה הגמרא מחלוקת הנעים לגבי מקום נתינת ההזעות בגג המזבח. תניא שנינו בברייתא, חנניה אומר, בצד צפוני של גג המזבח הוא הכהן גדול נותן את שבע הזעות. רבי יוסי אומר, בצד דרומי הוא נותן את הדם. מבררת הגמרא, במייקה מפליגי, באיזו סברה נחלקו? אומרת הגמרא, מר סבר חנניה סובר, פיתחה בדרום קאי, פיתחו של קודש הקודשים בצד דרום הוא. שכן הוא סובר ששתי פרוחות היו מפרידות בין ההיכל ובין קודש הקודשים, כפי ששנינו לאל בדפנונה לפעמוד ב', ופתח החיצונה מן הדרום היה, כמבואר במשנה לאל בדפנון ב' עמוד ב'. ומשם היה הכהן הגדול נכנס אל ההיכל ומהלך לדרום המזבח עד שהגיע לקרן דרומית מזרחית, ולא היה נותן את הדם בקרן מערבית דרומית שפגש בה תחילה ביציאתו, לפי שצריך לצאת תחילה מכל מקום עמידת המזבח, כפי שביארה הגמרא לאל בדף נ"ח עמוד ב'. ושם התחיל בנתינת הדם על הקרנות, כאמור בקרן הדרומית-מזרחית, והיה מקיף את המזבח לשמאלו, כדי לשוב לקרן מערבית-דרומית שפגע בה בתחילה, כפי שביארה הגמרא לאל בדעת רבי עקיבא, בדף נ"ח עמוד ב', עד שסיים את נתינת הדם בקרן צפונית-מזרחית, ושם היה מזה שבע הזעות על גג המזבח בצפונו. ומר סבר רבי יוסי סובר, פיתחה בצפון קאי, פיתחו של קודש הקודשים בצד צפון הוא. כשיטת רבי יוסי במשנה להיל בדף נ"א עמוד ב', שלא הייתה בין ההיכל לקודש הקודשים אלא פרוכת אחת, ונתבהר שם בגמרא שפיתחה היה בצד צפון. היה הכהן הגדול מהלך לצפונו של המזבח ומתחיל את נתינת הדם בקרן צפונית מזרחית, הוא מקיף המזבח לימינו ומסיים בקרן דרומית מזרחית, ושם היה מזה שבע הזעות על גג המזבח בדרומו. שבה הגמרא ומבררת דקו לאלמה מיה, על כל פנים מודים הכל, איכה דגמרן מתנות דקרנות, אטמיה יבל גגו, שבמקום שבו מסתיימות מתנות הדם שעל הקרנות, שם הוא נותן את שבע הזעות בגג המזבח. מה היא טעמה, מה טעם הדבר? והערת הגמרא אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ט, ויזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, ותיארו וקידשו מתומות בני ישראל. יש לדרוש את דברי הפסוק כך, אותו מקום במזבח שקידשו הכהן הגדול בנתינת הדם על קרנותיו, שם תיארו, שם איזה את הדם על גגו. שואל השיח יצחק, מדוע הוא צריכה הגמרא לדרשה ותיארו וקידשו? הרי לכאורה פשוט הדבר מסברה שבאותו צד בו סיים הכהן את המתנות, יש לו ליתן את ההזעות. בגלל הדין אין מעבירין על המצוות, והוא מתרץ שמסברה היה מקום לומר שאין לו ליתן את ההזעות במקום שבו סיים את המתנות, אלא אדרה, בצריך להפסיק ביניהם כדי שיהיה ניכר שזה לא המשך אחד. לכן הוא צריכה כאן דרשת הכתוב ותיארו וקידשו לגלות שאין הדבר כן. הוא מוסיף השיח יצחק ואומר שמאחר ואין צריך כאן אלא גילוי מילתא שאין חוששים שיראה הכל כעניין אחד, לכן די לזה בדרשת הכתוב ותיארו וקידשו, אף על פי שאין זה כוונת הכתוב. שרי פשטות הדברים היא שאחר שמתארים את המזבח מכל תומה, אז ניתן לקדשו בהקרבת הקורבנות, כמבואר בתורת כהנים בפרשת אחרי מות. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה ליל בדף נ"ח עמוד ב', ושיערי הדם של הפר והסעיר שנותרו אחר כל הנתינות והזעות, היה הכהן הגדול שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. מפרשת הגמרא את טעם הדבר שהיה שופך את שיערי הדם על יסוד מערבי בדווקא. דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק ז', ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. דהיינו שצריך לשפוך את שיערי הדם אל היסוד שעומד כנגד פתח ההיכל, והוא יסוד מערבי. שרי פתח ההיכל במערב היה. ולמרות שהפסוק הזה נאמר לגבי פר כהן משיח, מכל מקום יש ללמוד אימנו גם לגבי פר וסעיר של יום הכיפורים, כפי ששנינו בתורת כהנים, בספר ויקרא את כל דם הפר ישפוך לרבות דם פר יום הכיפורים לשפיכה. וכי נפיק בהו פגע ברישה, וכאשר יצא הכהן מן ההיכל אל המזבח החיצון, פוגש היה תחילה ביסוד המערבי. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה ליל בדף נ"ח עמוד ב', ושל מזבח החיצון את שיערי הדם של החטאות הקריבות בכל השנה למזבח החיצון, היה הכהן המקריב שופך אל יסוד דרומי של המזבח. גם שיערי הדם של שאר הקורבנות נשפחים היו ליסוד דרומי, חוץ משיערי דם חטאות הפנימיות שנשפחים ליסוד מערבי, כמו פר וסעיר של יום הכיפורים. אלא שלגבי חטאת מפורש דין שפיכת השיריים ליסוד בפסוק, ואילו לגבי שאר הקורבנות לומדים זאת מדרשה, כמבואר במסכת זבחים בדף ל"ז עמוד א'. ונזכיר שוב את עניין יסוד המזבח, כאמור במסכת מידות, פרק ג' משניות א' וב', שהיה מזבח בולט לחוץ בתחתיתו ברוחב אמה, בצד צפון ובצד מערב. ואילו בצד מזרח ודרום לא היה יסוד, אלא באורך אמה אחת לכל צד, ובקרן מערבית דרומית של היסוד היו שני נקבים, שבהם היו שופכים את שיערי הדם של החטאות הפנימיות בנקב המערבי, ושל שאר הקורבנות בדרומי. ומשם היה אדם זורם לעמת המים שבבית המקדש ויוצא לנחל קדרון. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מקור הדין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק יסוד המזבח לגבי שפיכת שיערי דם חטאת החיצונה, היינו חטאת רגילה כאמור בה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח, זה יסוד דרומית. מבארת הברייתא, אתה אומר שהכוונה היא ליסוד דרומית, או אינו, אולי הכוונה אל היסוד מערבית, כשם שמצינו בחטאות הפנימיות שדמן נשפך אל יסוד מערבי, כאמור במסרת זבחים דף נ"ג. וערת הברייתא, אמרת שאין לפרש כן, שהרי ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל. יש ללמוד את דין כהן המקריב חטאת חיצונה היורד מן הכבש, כששיערי דם החטאת בידו, מדין כהן המקריב חטאת פנימית היוצא מן ההיכל כששיערי הדם בידו. מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו? כשם שמצינו בכהן המקריב חטאת פנימית, שביציאתו מן ההיכל הוא שופך את שיערי הדם ביסוד הסמוך לו, ואיזה הוא היסוד הסמוך לו, זה יסוד מערבי. אף הכהן המקריב חטאת חיצונה, יש לו לשפוך את שיירי הדם עם ירידתו מן הכבש ביסוד הסמוך לו. ואיזה הוא היסוד הסמוך לו? זה יסוד דרומי. שכן הכבש בדרומו של המזבח החיצון היה, ונמצא שכשירד הכהן מן הכבש, עומד היה בסמוך ליסוד הדרומי של המזבח. נתבהר במשנה שאת שיירי דם חטאות הפנימיות יש לשפוך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ואילו את שיירי דם חטאות החיצונות יש לשפוך על יסוד דרומי. מביאה הגמרא תנאים החולקים בדין הזה. תניא שנינו בברייתא, רבי ישמעאל אומר זה וזה, גם חטאות חיצונות וגם חטאות פנימיות, שיירי הדם שלהן נשפכים על יסוד מערבי. רבי שמעון בן יוחאי אומר זה וזה נשפכים על יסוד דרומי. מבררת הגמרא את סברותיהם. בישלמה רבי ישמעאל, מובן את סברתו של רבי ישמעאל הסובר, שיש לשפוך גם את שיירי דם חטאות החיצונות ליסוד המערבי, כסבר, כי הוא סובר, ילמד, יש ללמוד את הדין הסתום שאינו מפורש מהדין המפורש, שמאחר ונתפרש בתורה שיש לשפוך את שיירי דם חטאות הפנימיות אל היסוד שאצל פתח או אל מועד שהוא יסוד מערבי, ואילו בחטאות החיצונות לא נתפרש לאיזה יסוד ישפוך הכהן את הדם, סובר רבי ישמעאל שלומדים את דין החטאות החיצונות מן הפנימיות, אלא רבי שמעון בן יוחאי הסובר, שיש לשפוך אף את שיירי הדם של חטאות הפנימיות אל היסוד הדרומי, מה הייתה, מה טעמו? הרי נתפרש בכתוב שצריך לשפוך הדם אל יסוד המזבח אשר פתח אוהל מועד, והוא היסוד המערבי שהיה עומד מול פתח ההיכל. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כסבר סובר רבי שמעון בר יוחאי, פתחה בדרום קאי, פתחו של ההיכל עומד בדרומו של המזבח, לפי שהיה המזבח עומד בצפון העזרה, ונמצא שהיסוד הדרומי הוא העומד מול פתח ההיכל, ולפיכך יש לשפוך אליו את שיירי דם החטאות. מבארת הגמרא שרבי ישמעאל חזר בו משיטתו, תנא דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי. שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל בבית מדרשו של רבי שמעון בן יוחאי את שיטתו של רבי ישמעאל, וגרסו בשיטתו של רבי ישמעאל זה וזה יסוד דרומית. דהיינו שחזר בו רבי ישמעאל מדבריו והודה לדברי רבי שמעון בן יוחאי, וסימנך, סימן יש בדבר שלא תיתה לומר שהיו שונים זה וזה יסוד מערבי, משכו גברי לגברה, משכו הרבים את היחיד, היינו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, משכו את רבי ישמעאל היחיד לומר כדבריהם. אילו תוספות בדיבור המתחיל משכו, פירשו את עניין הרבים והיחיד באופן אחר, שרבי שמעון בן יוחאי הנזכר בשמו ושם אביו נקרא רבים, ואילו רבי ישמעאל שלא נזכר אלא בשמו בלבד נקרא יחיד. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף נ"ח עמוד ב', אילו ואילו שיירי הדם של חטאות החיצונות והפנימיות שנשפכו על יסוד דרומי ומערבי של המזבח החיצון, היו יורדים דרך שני נקבים לרצפת העזרה, ושם היו מתערבים באמה, באמת המים שהייתה עוברת בעזרה, וקראו לאמה כי רוחבה היה אמה, שם גם היו מטבילים כלי שרת שנטמעו, ויוצאים משם לעמק הסמוך לנחל קדרון, ושם היו נמכרים לגננים בעלי גינות לזבל כדי לזבל בהם את גינותיהם, ומועלים בהם, כלומר אסרו חכמים ליהנות מהם בלא תשלום דמים, להקדש. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בדין מעילה בדמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מועלין בדמים של הקודשים לאחר שיצאו לנחל קדרון. דברי רבי מאיר ורבי שמעון, וחכמים אומרים אין מועלין בהם. מבררת הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו התנאים, אלא לעניין דין מעילה מדרבנן, אם נוהגו בדם קודשים. אבל מדאורייתא מודים הכל שאין מועלין בהם. והחילוק בין מעילה מן התורה למעילה מדברי חכמים הוא לעניין הוספת חומש, שבמקום שיש בו דין מעילה מדאורייתא חייב המועל לשלם קרן וחומש, ואילו על מעילה מדרבנן אין מוסיפים חומש. ובמסכת מעילה בדף ב' עמוד ב' מוסיף רשי בביאור העניין, שבמקום שיש בו דין מעילה רק מדרבנן, אין המועל רשאי להביא קורבן על מעילתו, שהרי זה כמביא חולין בעזרה, וממעילה אף אינו משלם את החומש, שכן דין החומש תלוי בדין הקורבן. שואלת הגמרא, מינה אני מילי, מיניין לומדים זאת? שכל התנאים מודים שהמעילה פה זה מדרבנן בדם הקודשים, אבל לא מדאורייתא. מביאה הגמרא שלוש דרשות בביאור העניין הזה המדייקות מדברי הפסוק הנאמר לגבי איסור דם בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"א, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. אלא שנחלקו מאיזה חלק בפסוק הזה, יש ללמוד שאין מעילה בדם קודשים. הדרשה אחת, אמר הוא לאמר קרא, אמרה התורה, ואני נתתיו לכם, מהמילה לכם יש לדייק, שדם קודשים שלכם יהיה כמו חולין שלכם, שאין בהם מעילה. הדרשה השנייה, דבי רבי שמעון בישיבתו של רבי שמעון תנא, שנו ברייתא, נאמר בפסוק, ואני נתתיו לכם על המזבח. מהמילה לכפר יש לדרוש שלכפרה נתתיו לכם, היינו שלעניין כפרה נידון אדם כהקדש, ולא לעניין מעילה. כלומר, דם הקודשים ניתן לישראל לטובה ולא לרעה, לכפרה ולא למעילה, שלא יתערב קטגורי מסנגור, מסביר המאירי. הדרשה השלישית, ורבי יוחנן אמר, אמר קרא, אמרה התורה כי אדם הוא, מהמילה הוא יש ללמוד בהווייתו יהה. כלומר שלעולם יהיה דינו של אדם עומד במצב אחד ואינו משתנה, ולפיכך דינו לפני כפרה, קודם זריקתו על המזבח לכפר, הוא כדינו לאחר כפרה. מה לאחר כפרה אין בו מעילה? שהרי כבר נעשית מצוותו ומעטה אינו בכלל קודשי השם. אף לפני כפרה אין בו מעילה. היינו אחר שחיטת הבהמה קודם שנזרק דמה, שאז כבר שייך בדם עניין כפרה. אבל קודם שחיטה שעדיין לא הגיע אדם לכלל האפשרות של כפרה, יש בו מעילה. ואם הכיס דם מן הבהמה בעודה חיה, יש בזה מעילה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל. הוא מברר את הגמרא את דברי רבי יוחנן. שואל את הגמרא, מניין לרבי יוחנן שכוונת הכתוב לדמות את דין הדם קודם כפרה לדינו אחר הכפרה, וממילה יש ללמוד שאין בו מעילה אפילו קודם כפרה? ואם השם יש לומר לימוד זה לצד שני, שדין אדם לאחר כפרה, דהיינו לאחר זריקתו על המזבח לכפר, הוא כדינו לפני כפרה. מה לפני כפרה יש בו מעילה? שהרי עדיין לא נעשית מצוותו, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. משיבה הגמרא, אי אפשר לומר כן שיש מעילה בדם לאחר זריקתו, שהרי כבר נעשית מצוותו, ואין לך דבר שנעשית מצוותו, ואף על פי כן מועלים בו. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו, שאין לומר להפך, אין לך דבר שלא נעשית מצוותו ואין מועלים בו, שהרי מצינו בעגלה ערופה שקודם עריפתה היא מותרת. והתוספות ישנים כותבים שהמקור לדין הזה שכל דבר שנעשית מצוותו אין בו מעילה, זה מחטאות המיתות, היינו חמש חטאות שמניחים אותם במקום סגור עד שימותו מעליהן, כגון חטאת שמתו בעליה, ומבואר בתורת כהנים שאין מועלים בהם לפי שאינן עומדות עוד למצווה, ומשם לומדים לכל דבר שכבר נעשית מצוותו ואינו עומד עוד למצווה אחרת שאין בו מעילה. מקשה הגמרא, ולא? לא מצינו דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו, והרי תרומת הדשן, לקיחת מעט מן הדשן של המזבח והנחתו על הקרקע בסמוך אליו, שבכל יום היה הכהן חוטא במחתה בדשן שנצטבר על המזבח והיה תורם מן הדשן הזה כשיעור מלוא המחתה ונותן אותו במזרחו של כבש המזבח, כדכתיב ושמו, משמע מכך שתאה שם גניזתו, ושם היה נבלה במקומו בדרך נס. אז נאמר לגבי תרומת הדשן בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג', והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח, ודרשו חכמים במסכת פסחים בדף ז' עמוד ב', מהמילה ושמו שטעון גניזה, דהיינו שאסור בהנאה, וממילה יש בו מעילה מן התורה, ואף על פי שכבר נעשית מצוותו. וכוונת הגמרא להקשות, מאחר ומצינו בתרומת הדשן שאף על פי שנעשית מצוותה יש בה מעילה, ממילה יש לומר כן גם לעניין דם קודשים, ולדרוש מן המילה הוא שדין אדם לאחר זריקה כדינו קודם זריקה. ואומר התוספות רבינו פרץ שאין הכוונה ללמוד ישירות את דין אדם מתרומת הדשן, שאם כן מדוע הוא צריכה הדרשה מן המילה הוא? מתרץ את הגמרא, אכן מצינו בדשן שיש בו דין מעילה אפילו אחר שנעשית מצוותו, ומכל מקום אי אפשר ללמוד ממנו לשאר המקומות, משום דאבי תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, כלומר ישמיענו הכתוב בשני מקומות את הדין, שדבר שנעשית מצוותו יש בו מעילה, הן לגבי תרומת הדשן, והן לגבי ארבעת בגדי הלבן שהיה הכהן הגדול משמש בהם ביום הכיפורים שאסורים בהנאה לעולם, שכן נאמר בהם בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ג, והן יחם שם, דרשה הגמרא לאל בדף י"ב עמוד ב', שטעונים גניזה לאחר יום הכיפורים, ואין כהן אדיוט עובד בהם כל השנה ולא כהן גדול ביום הכיפורים האחר, שנה אחרי זה. וכלל הוא בידינו שכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, שאם משמיענו הכתוב דין אחד בשני מקומות, אי אפשר ללמוד מהם לשאר עניינים. שכן אילו הייתה התורה רוצה שילמדו מהם לכל מקום, לא הייתה כותבת את הדין אלא פעם אחת, ומאחר והוא צריכה לשנותו פעמיים, בהכרח כוונתה שאין הדין נוהג אלא במקומות שבהם נתפרש. יש מחלוקת ראשונים בגדר שני כתובים הבאים כאחד שאין מלמדים, האם כוונת הדברים היא שאי אפשר ללמוד את הדין שנתבהר בהם לשאר מקומות, אבל אם יש מקור אחר לדין זה ניתן ללמוד ממנו, או ששני כתובים אילו משמשים כמיעוט ומלמדים שכוונת התורה היא שבשאר המקומות אין הדין כן. אם כן נמצא ששאר דברים שנעשית מצוותם אין בהם דין מעילה, ולפיכך אין מועלים בדם לאחר זריקתו על המזבח. שווה הגמרא ומקשה, אניחא לרבנן, תירוץ זה מיושב לדברי חכמים דאמרי, שסוברים לאל בדף י"ב עמוד ב', שמאחר ונאמר בבגדי כהונה והיא ניחם שם, הרי זה מלמד שהם טעונים גניזה ואסורים בהנאה אף שנעשית מצוותם. אז יש לנו פה שני כתובים הבאים כאחד שאסורים בהנאה, למרות שנעשה בזה כבר המצווה. ושני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, לכן הם לא יכולים ללמד לגבי אדם אחר זריקתו שמועלים בו. אלא לרבי דוסא דאמר שבגדי כהונה של הכהן הגדול ביום הכיפורים אינם צריכים גניזה, אלא הם ראויים לשימושו של כהן אדיוט בכל ימות השנה, שהרי הם אותם בגדים הראויים לשימוש כהן אדיוט, כתונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת, נמצא שאין בהם דין מעילה. שכן מבואר במסכת קידושין בדף נ"ד עמוד ב', שבגדי כהונה אין בהם דין מעילה, מפני שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואין הכהנים יכולים להיות זריזים לפשוט את הבגדים באותו הרגע שבו סיימו את עבודתם. מה היא כאלה מימר, מה יש לו לומר? הרי לשיטתו אין כאן שני כתובים הבאים כאחד, שכן לא מצינו דבר נוסף שנעשית מצוותו ומועלים בו מלבד תרומת הדשן. ואם כן יש ללמוד מתרומת הדשן, את הדין הזה לשאר המקומות שבתורה, שלמרות שנעשית המצווה כבר, עדיין יש בזה דין מעילה, אם ישתמשו בזה, אם כן אותו דבר בדם של קודשים לאחר זריקתו, יהיה בזה דין מעילה. חוזרת הקושייה על דברי רבי יוחנן, מניין לא לדרוש שלאדם יש דין של לפני כפרה כלאחר כפרה. אולי נדרוש להפך, הוא לאחר כפרה כלפני כפרה. יש מעילה אפילו לאחר זריקת הדם. מחמת הקושייה הזו מבררת הגמרא לשיטת רבי דוסה את טעם הדבר שאין לומדים מתרומת הדשן לגבי דם שיש מעילה באופן אחר. משום דעה בתרומת הדשן ועגלה ערופה, המפורשת בסוף פרשת שופטים, שכאשר נמצא אדם הרוג בשדה ואין ידוע מי יכהו, יוצאים זקני בית הדין ומודדים מי העיר הקרובה הסמוכה אל החלל, וזקני אותה העיר מביאים עגלה אל נחל איתן ועורפים אותה שם ורוחצים ידיהם עליה ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה. אז תרומת הדשן ועגלה ערופה הם שני הכתובים הבאים כאחד, שכן מצינו גם בעגלה ערופה שאף על פי שנעשית מצוותה ונערפה, מכל מקום אסורה בהנאה, שנאמר שם בספר דברים פרק כ"א פסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל, דרשו חכמים במסכת כריתות דף ו' עמוד א', שם תהא קבורתה. וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ולכן אי אפשר ללמוד מתרומת הדשן ועגלה ערופה לשאר מקומות שיהיה בהם דין מעילה אחר זריקת הדם. שבה הגמרא ומקשה, אניחא למאן דאמר אין מלמדים. התירוץ הזה מיושב למאן דאמר שסובר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אלא למאן דאמר לדעת הסובר שני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, דהיינו שניתן ללמוד מהם לשאר המקומות שבתורה, וזוהי דעת רבי יהודה במסכת סנהדרין בדף סמך זין עמוד ב'. מה יקרא למאמר, מה יש לומר, מדוע אין לומדים מתרומת הדשן ועגלה ערופה לשאר מקומות שבתורה, שגם דבר שנעשית כבר מצוותו יש בו דין מעילה? תרץ את הגמרא גם התנא שסובר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מודה הוא שאי אפשר ללמוד מתרומת הדשן ועגלה ערופה, משום דתרי מיעוטי כתיבי. שני מיעוטים נאמרו בתורה. לגבי תרומת הדשן נאמר ושמו אצל המזבח, ולא נאמר ושם. יש לדייק מכך שרק בדשן נאמר דין מעילה, למרות שנעשית מצוותו, ולא בשאר המקומות שבתורה. ובעגלה ערופה נאמר הערופה. יש לדייק מכך שדווקא בזו יש דין מעילה אחר קיום מצוותה, אבל לא באחרת, ולפיכך הכל מודים שאין ללמוד מהם לשאר מקומות. מבררת הגמרא מדוע הוצרה הכתוב להשמיענו שלושה מיעוטים בדם קודשים. הגמרא לאל בדף נ"ט עמוד ב' הביאה שלוש דרשות למעט דם קודשים ממעילה. האחת מן המילה לכם, השנייה מן המילה לכפר, והשלישית מהמילה הוא, כי האדם הוא. ועל כך שואלת הגמרא, ואני תלתי קראי בדם למה לי? אילו שלושת המקראות שנאמרו בדם מדוע הוצרכו? כלומר, לאל בדף נ"ט עמוד ב' נחלקו השיטות מאיזה מקרא יש למעט דם קודשים ממעילה. האם מלכם או מלכפר או מהוא? עכשיו מבררת הגמרא, מה תעשה כל שיטה עם המיעוטים האחרים? משיבה הגמרא, אחד למעוטי מנותר. מקרא אחד הוא צריך למעט דם קודשים מדין נותר, שאם אכל דם קורבן שנותר לאחר סוף זמן אכילתו, אינו חייב עליו משום נותר, אלא משום דם בלבד. נותר הוא בשר שנותר מן הקורבן אחר סוף זמן אכילתו, כגון בשר שלמים אחרי שני ימים ולילה, ובשר חטאת ואשם לאחר יום ולילה, והאוכלו חייב כרת. אז במקרה שאכל דם קורבן נותר, לא חייב משום נותר, אלא משום אכילת דם בלבד. וחד למהותי מקרא אחד נצרך למעט דם קודשים מדין מעילה. וחד למהותי המקרא האחד נצרך למעט דם קודשים מדין תומה. שאם אכלו בתומת הגוף, אינו חייב משום אכילת קודשים בתומה, אלא משום איסור דם בלבד. ומוסיפה הגמרא, אבל מדין פיגול, לא צריך למהות אקרא, לא הוצרך הכתוב למעט, שאם אכל דם מקורבן שנתפגל, אינו חייב עליו משום פיגול. מה זה פיגול? קורבן שחשב עליו הכהן המקריבו בשעת הקרבתו, דהיינו בשעת עשיית אחד מארבעת המלאכות החשובות שבו, שחיטה, קבלת הדם, הולכתו או זריקתו, לזרוק את דמו ולהקטיר את הימוריו או לאכול את בשרו חוץ לזמן האמור בכל אחד מאלו, והאוכלו חייב כרת. ואם חשב לזרוק את הדם או להקטיר את הימורים או לאכול את הבשר מחוץ למקום האמור בכל אחד מהם, הרי זה פסול, אבל אין בו חיוב כרת. דהיינו חוץ לזמנו חייב כרת, חוץ למקומו אינו חייב כרת, כאמור במסכת צבחים דף ז' עמוד ב'. אם כן, מוסיפה הגמרא, מדין פיגול לא צריך מיעוט של הפסוק, שאם אכל דם מקורבן שנתפגל שאינו חייב עליו משום פיגול, כיוון שדין זה למעידים ממקום אחר. לתנן כך שנינו במסכת צבחים בדף ממגים אל עמוד א', כל דבר קורבן שיש לו מתירים שיש דבר אחר המתירו, בין אם מתירו לאכילת אדם כגון בשר קודשים הניתר לאכילה על ידי זריקת אדם, ובין אם מתירו למזבח כמו אימורי הקורבן המותרים בהקטרה לאחר זריקת אדם, חייבין עליו משום פיגול, שאם אכל אדם במזיד בשר או אימורים של קורבן שנתפגל חייב כרת, אבל דבר שאינו ניתר על ידי אחרים אלא הוא מתיר את האחרים, אין חייבים עליו משום פיגול. בדם עצמו מתירו את האימורים להכתרה ואת הבשר לאכילה. ולפיכך אין נוהג בו דין פיגול ולא הוצרח הכתוב למעתו. אמנם דין נותר ותומה נוהג גם בדבר שהוא מתיר אחרים, שהרי מצינו בקומץ שחייבים עליו משום נותר ותומה. כמבואר במסכת מעילה בדף י' עמוד ב', ועל כן הוצרח הכתוב למעט דם מדין נותר ותומה אף על פי שהוא מתיר. כך אומרים התוספות רבינו פרץ. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך עמוד א'. המשנה הזו מפרשת את דין עבודות יום הכיפורים כשאירע בהם איזה קלקול, כגון שנעשו שלא כסדרן, או שנשפך הדם באמצע ההזעות. כדי לבאר את הדינים היטב, יש להקדים את סיכום סדר עבודות יום הכיפורים לפי סדר לבישת הבגדים, תוך הדגשת המקום שבו נעשה את העבודה. עבודות הנעשות בבגדי זהב בפעם הראשונה ללבישתם. א', שחיטת התמיד בעזרה, ב', הכתרת כתורת השחר והטבת הנירות בהיכל, ג', הכתרת איברי התמיד עם מנחתו ונסחיו בעזרה, ד', הקרבת פר ושבעה כבשים לעולה עם מנחותיהם בעזרה. עכשיו עבודות הנעשות בבגדי לבן בפעם הראשונה ללבישתם. א', וידוי ראשון בפר על הכהן הגדול וביתו בעזרה, ב', הגרלת הסעירים בעזרה, ג', וידוי שני בפר על אחיו הכהנים בעזרה, ד', שחיטת הפר בעזרה, ה', חטיית גיחלים ממזבח החיצון בעזרה, ו', חפינת כתורת בעזרה, ז', הכתרת הכתורת בקודש הקודשים, ח', עזעת דם הפר בקודש הקודשים, ט', שחיטת הסעיר בעזרה, י', עזעת דם הסעיר בקודש הקודשים, י', עזעת דם פר בהיכל כנגד הפרוכת, י', עזעת דם סעיר בהיכל כנגד הפרוכת, י"ג, עירוב דם הפר והסעיר והזעת דמם על קרנות מסבח הזהב על גגו בהיכל, י"ד, שפיכת שיערי הדם על יסוד מערבי של מסבח החיצון בעזרה, ט"ו, וידוי סעיר המשתלח בעזרה, ט"ז, שילוחו המדברה, י"ז, הוצאת אימורי פר וסעיר ושליחתם חוץ לעיר. אלה הם כאמור 17 עבודות שהיו נעשות בבגדי לבן אחרי שלבש אותם הכהן הגדול בפעם הראשונה. עכשיו העבודות הנעשות בבגדי זהב בפעם השנייה ללבישתם. א', הקרבת סעיר החטאת על המזבח החיצון בעזרה, ב', הקרבת אילו של הכהן הגדול ואי לעם לעולה בעזרה, ג', הקטרת אימורי פר וסעיר בעזרה, ד', הקרבת תמיד של בין הארבעים בעזרה. הנה עבודה שנעשית בבגדי לבן בפעם השנייה ללבישתם. הוצאת כף ומחתה מקודש הקודשים. ועכשיו עבודות הנעשות בבגדי הזהב בפעם השלישית ללבישתם. א', הכתרת כתורת של בין הארבעים, בהיכל, והטבת הנירות בהיכל. אומרת המשנה בדף סמך עמוד א', כל מעשה עבודת יום הכיפורים האמור על הסדר במשנתנו, ורבינו אליקים כתב שהכוונה בזה לסדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים האמור בתורה בפרשת אחרי מות. אם הקדים הכהן הגדול מעשה לחברו לא עשה כלום ועליו לשוב ולעשותו כסדר הראוי. אומרת המשנה, הקדים את הזעת דם הסעיר להזעת דם הפר, יחזור ויזה מדם הסעיר לאחר הזעת דם הפר, מאחר ושינה את סדר העבודה. ומשמע מדברי המשנה שאין צריך לשוב ולשחוט סעיר אחר, אלא ניתן לעזות מדם הסעיר שנשחט קודם הזעת הפר, שהרי לא נקטה המשנה בלשון לא עשה כלום, כמו ברישה, אלא רק יחזור ויזה מדם הסעיר. ולכמן תבהר הגמרא שהמשנה עוסקת בהזעות שבהיכל, אבל אם רק כן בהזעות שבקודש הקודשים, צריך לשחוט סעיר אחר. שכך הוא הדין שסעיר שנשחט קודם הזעת הפר בקודש הקודשים, שחיטתו פסולה. מפרשת המשנה את הדינים באופן שנשפך הדם באמצע המתנות. ואם, ובתלמוד הירושלמי, הגרסה היא בלי אבב, אם עד שלא גמר ליתן את המתנות שבפנים בקודש הקודשים נשפך הדם של הפר או הסעיר, יביא דם אחר, כלומר ישחט שינית פר או סעיר, ויחזור ויזה בתחילה מתחילת סדר ההזעות, מי בפנים בקודש הקודשים ואינו רשאי להמשיך ולעזות מן המקום שפסק בו. וכן הוא הדין לגבי ההזעות שבה היכל, שאם נשפך הדם באמצע, אז עליו לחזור לתחילת הסדר, אבל אינו צריך לשוב ולעזות בקודש הקודשים. וכן הוא הדין בהזעות שבמזבח הזהב, שאם נשפך הדם באמצען צריך לחזור לתחילת הסדר, אבל אין צריך לשוב ולעזות בקודש הקודשים ועל הפרוכת. ולא נתבהר בדברי המשנה מה יהיה הדין באופן שנשפך דם הסעיר באמצע הזעות שבקודש הקודשים ובהיכל. האם צריך לחזור ולעזות גם מדם הפר של אותו הסדר, או שאינו חוזר אלא לתחילת הזעת דם הסעיר? כותבים התוספות ישנים שמשמע שאין צריך לחזור אלא לתחילת הזעת דם הסעיר. אבל המאירי כתב, יביא דם אחר ויזה מתחילה. פירוש הזעה ראשונה של דם הפר בפנים, ושנייה דם הסעיר מבפנים, ושניהם כפרה אחת. וכל שנשפחת שלא נשלמו שניהם, יביא דם אחר ויתחיל מתחילה. ומכל מקום כתב המאירי שיש לחלק בנשפח דם הפר בפנים, שצריך לחזור ולשחוט שנית גם את הסעיר, אפילו אם נותר בידו מדמו, לבין אם נשפח דם הסעיר שם, שאין צריך לחזור ולשחוט את הפר, אלא יכול לעזות שוב מן הדם שנותר. אומרת המשנה, וטעם הדבר שאין צריך לשוב לסדר ההזעות הקודם, לפי שכולן כפרה בפני עצמן, כל אחד מסדרי ההזעות מחפר לעצמו, ולפיכך כשגמר סדר אחד נשלמה כפרתו, ואין לו צריך לשוב ולעשותו כאשר נפסל הסדר שלאחריו, זוהי דעת הנקמה. והמאירי מוסיף שיש בזה גם נתינת טעם לכך שצריך לחזור לתחילת אותו הסדר, ואין יכול להמשיך ממקום שפסק, שמאחר וכל סדר הזעות הוא כפרה לעצמו, צריך לעשות את כולו מדם בהמה אחת, ואי אפשר לעשות את חציו הראשון בדם אחד, ואת חציו השני בדם אחר. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, ממקום שפסק לעזות מהדם הראשון, משם הוא מתחיל לעזות מהדם השני, ואינו צריך לחזור אפילו לתחילת אותו הסדר. כי הם סוברים שכל הזעה היא כפרה בפני עצמה. כך מסביר המאירי. זוהי המשנה שלנו בדף סמך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בדין סדר העבודה המעכב ביום הכיפורים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא ששנינו אותה לעיל בדף למתת עמוד ב', וכן במסכת צבחים בדף מ' עמוד א', כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, האמור על סדר המקראות, אם הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום. אמר רב יהודה, אם מתי נאמר הדין הזה? בדברים הנעשים בעבודות הנעשות בבגדי לבן מבפנים בקודש הקודשים, כגון הזעת דם כנגד הכפורת והכתרת הכתורת. אבל דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ בהיכל, ההיכל נקרא חוץ כלפי קודש הקודשים. אם כן, דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ בהיכל או בעזרה, כגון הגרלה ווידוי ושפיכת שעיריים הנעשים בעזרה, וכן הזעות הדם שעל הפרוכת ומזבח הזהב הנעשים בהיכל, אם יקדים בהם מעשה לחברו מה שעשה עשוי. רבי נחמיה אומר, במה דברים אמורים? שאם יקדים מעשה לחברו לא עשה כלום בדברים הנעשים בבגדי לבן, בין מבפנים, בין בקודש הקודשים ובין מבחוץ, בין בהיכל ובעזרה. אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ, בעזרה, כגון הקרבת אילו של הכהן הגדול ואיל העם, אם יקדים להם עבודה אחרת מה שעשה עשוי. ומדברי הרמב"ן לקמן בדף עין, מתבהר ששלוש שיטות בברייתא. תנא קמא סובר שהסדר מעכב בכל העבודות, גם אילו הנעשות בבגדי זהב. רבי יהודה סובר שהסדר מעכב רק באילו הנעשות בבגדי לבן בפנים. ורבי נחמיה סובר שהסדר מעכב גם בעבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ, אבל לא באילו הנעשות בבגדי זהב בחוץ. אבל הגבורות ארי, הלא הוא השאגת אריה בפירושו למסכת יומא, הקרוי גבורות ארי, מפרש שרבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו בביור דברי תנא קמא עם כוונתו שיש עיכוב רק בעבודות הנעשות בבגדי לבן בפנים, או גם באילו הנעשות בבגדי לבן בחוץ, אבל הכל מודים שאין עיכוב בעבודות הנעשות בבגדי זהב. הוא מוסיף שאין לפרש שיש כאן שלוש שיטות, שאם כן היה לגמרא לפרש את טעמו של תנא קמא, כמו שהיא מפרשת להלן בסמוך את סברותיהם של רבי יהודה ורבי נחמיה. מפרשת הגמרא את טעם המחלוקת, אמר רבי יוחנן ושניהם, רבי יהודה ורבי נחמיה, מקרא אחד דרשו. שכן נאמר לגבי עבודות יום הכיפורים בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ל"ד, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה. ומכיוון שנקת הכתוב בלשון חוקה, יש ללמוד שהסדר מעכב בעבודות אלו. אבל מאחר ולשון זה לא נאמר על כל עבודות היום, אלא רק על אלו הנעשות אחת בשנה, לפיכך נחלקו התנאים כיצד לפרש את העניין הזה. אנחנו בדף סמך עמוד ב', רבי יהודה סבר שלשון חוקה נאמר לגבי עבודות הנעשות במקום שמתכפרים בו פעם אחת בשנה. דהיינו בקודש הקודשים, שרק הן מעכבות את העבודות שלאחריהן. אבל העבודות שבהיכל או בעזרה, אפילו אלו הנעשות פעם אחת בשנה על ידי הכהן הגדול, כשהוא לבוש בבגדי לבן, לא נאמר בהם לשון חוקה לעכב. ורבי נחמיה סבר שהמילה חוקה נאמרה על כל הדברים המתכפרים בהן פעם אחת בשנה. דהיינו, כל העבודות הנעשות בבגדי לבן, אפילו בהיכל או בעזרה, שאין כפרתן נעשית אלא פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, כדי ללמד שסדרן מעכב. מקשה הגמרא על ביורו של רבי יוחנן בדעת רבי יהודה. עתו וכי לרבי יהודה, לדעת רבי יהודה, מקום שמתכפרים בו אחת בשנה כתיב? הרי לא נאמר בפסוק אלא אחת בשנה, ומניין לו לפרש זאת לעניין מקום בדווקא. אבל על רבי נחמיה אין הגמרא מקשה, עתו בגדים כתיב, שכן הפסוק והייתה זאת לכם לחוקת עולם אכן נאמר על בגדי הכהן הגדול שנזכרו במקרא הקודם, ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש. כך מסביר תוספות רבינו פרץ. מחמת הקושייה הזו על ביורו של רבי יוחנן בדעת רבי יהודה, מפרש רבי יוחנן את מחלוקת התנאים באופן אחר. אלא היינו טעמי דרבי יהודה, זהו טעמו של רבי יהודה כתיב, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ל"ד, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. לשון זה למעט ובה, שכן משמעות הדברים היא שהחוקה המעכבת נאמרה רק על עבודה זאת ולא על אחרת. וכתיב נאמר עוד בפסוק הזה, אחת בשנה. ואף זה לשון מיעוט ללמדך שרק לגבי דבר אחד נאמרה חוקה לעכב. סובר רבי יהודה שיש לפרש את שני המיעוטים הללו כך. חד למעוטי בגדי לבן מבחוץ, אחד מהם בא למעט עבודות הנעשות בבגדי לבן מבחוץ לקודש הקודשים, דהיינו בהיכל או בעזרה, שאין הסדר מעכב בהן, ואחד למעוטי אחד בא למעט עבודות הנעשות בבגדי זהב. נמצא שלשיטתו, אין הסדר מעכב אלא בעבודות הנעשות בקודש הקודשים. ורבי נחמיה סובר שיש לפרש את המיעוטים הללו כך, חד למעוטי אחד ממעט עבודות הנעשות בבגדי זהב, שלא יעכב בהם הסדר, ואחד למעוטי ואחד ממעט את שפיכת השיריים של דם הפר והסעיר על יסוד מערבי של מזבח החיצון. כפי שדינה מתבאר לאל במשנה בדף נ"ח עמוד ב', לא מעכבי, שאף על פי ששפיכה זו נעשית בבגדי לבן, מכל מקום אין הסדר מעכב בה, ואם יקדים לעבודה מאוחרת מה שעשה עשוי. אבל בשאר עבודות הנעשות בבגדי לבן, אפילו בהיכל או בעזרה, אם יקדים להם עבודה מאוחרת, לא עשה כלום. כך אומר רש"י, ומשמע מדבריו שרק שינוי הסדר אינו מעכב בשפיכת השיריים, דהיינו, שאם יקדים להם עבודה אחרת, לא נפסלה אותה עבודה. אבל אם לא שפך כלל את השיריים, הרי זה מעכב. והתוספות ישנים חולקים על רש"י, שגם אם לא עשה כלל את שפיכת השיריים, זה לא מעכב, והוא כיפר על ידי עיקר ההזעות. מבאר את הגמרא מדוע רבי יהודה אינו סובר כרבי נחמיה הממעט רק את שפיכת השיריים, ורבי יהודה סובר שאין למעט את שפיכת השיריים לבדה, שכן אם מעכבי, אם הסדר מעכב בשאר עבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ, מעכבי, הרי הוא מעכב גם לגבי שפיכת השיריים, כיוון שאף היא עבודה חשובה מעכבת את הכפרה, אם אינה נעשית כלל. והיא לא מעכבי, לא מעכבי, ואם אין הסדר מעכב בשאר העבודות, הוא אינו מעכב גם בשפיכת השיריים. נמצא לדברי רש"י שיסוד מחלוקת רבי נחמיה ורבי יהודה הוא בדין שיריים מעכבים. לדעת רבי נחמיה, שפיכת השיריים אינה עבודה חשובה מעכבת כפרת הקורבן. ולכן מסתבר שלא בא כתוב למעט, אלא את העבודה הזו שהיא הקלה מכולם. ולפיכך גם אם נעשתה שלא על הסדר, אינה מעכבת. אבל שאר עבודות הנעשות בבגדי לבן, אף אילו הנעשות בחוץ, הסדר מעכב בהם. ואילו רבי יהודה סובר, ששפיכת שיריים עבודה חשובה היא המעכבת כפרה. ולפיכך אין מסתבר למעט עבודה זו בדווקא, אלא ממעטים את כל העבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ, שלא יעכב בהם הסדר. ומביאה הגמרא ראיה לכך שרבי יהודה סובר ששפיכת שיריים היא עבודה חשובה המעכבת כפרה, ולפיכך אין לחלק בינה לשאר עבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ, לעניין עשייתה על הסדר. כדתניא, שנינו בברייתא במסכת צבחים בדף מ', נאמר בפסוק העוסק בסיום הזעות דם הפר והשעיר, ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ', וחילה מכפרת הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח. המקרא הזה מיותרו, שכן לא היה צריך לומר אלא את סיום הפסוק והקריב את השעיר החי. ולפיכך יש לדורשו כך, אם כיפר, אם עשה הכהן את כל ההזעות שנתפרשו בכתוב, קילה, ישלים את הכפרה. ואם לא כיפר את כל ההזעות, לא קילה, לא ישלים. שכן אינו רשאי לחסר אפילו מתנה אחת. אלו הם דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה, מפני מה לא נדרוש את הפסוק כסדר כתיבתו? ונאמר כך, אם קילה, אם סיים הכהן לעזות את כל הסדר שנתפרש בכתוב, כיפר, ישלים הכפרה. ואם לא קילה את כל ההזעות, לא כיפר, דהיינו שמחיסר אחת מן המתנות, לא עשה ולא כלום. ואמרינן, וביררה הגמרא במסכת צבחים בדף נ"ב עמוד ב', מהי בעיניי ומה החילוק שיש בין רבי עקיבא לרבי יהודה, הרי לדעת שניהם, אם חיסר אפילו מתנה אחת לא ישלים את הכפרה. הביאה הגמרא שנחלקו בזה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר, אחד מהם אמר, משמעות דורשין איכא בעיניי. ההבדל ביניהם שכל אחד דורש את הפסוק באופן שונה, אבל עניין הדין אין חילוק בין השיטות. ומה זה משמעות דורשין? אז שם במסכת צבחים בדף נ"ב מעריך רש"י בביאור משמעות דורשין. הוא מפרש שבין לרבי עקיבא ובין לרבי יהודה אין שפיכת השיריים מעכבת, אלא שרבי עקיבא דורש את הפסוק מסופו לתחילתו. וקילה מכפר, אם כיפר קילה. לכוונתו בזה שאם חיסר הכהן אחת מן המתנות הרי זה מעכב, אבל אם חיסר את שפיכת השיריים אין בכך עיכוב. טען לו רבי יהודה, מפני מה לא נאמר אם קילה כיפר? שכן באופן שאתה דורש את המקרא יש מקום לטעות ולומר שאם עשה מתנה אחת בלבד יצא ידי חובתו, כמו לגבי חטאות החיצונות. ולכן דורש רבי יהודה באופן אחר, שרק כשקילה את כל המתנות נשלמה הכפרה, אבל אם חיסר אחת מהם לא עשה כלום. אבל מכל מקום, גם לדרשה הזו של רבי יהודה אין שפיכת השיריים מעכבת, שכן לא נתפרש דינה לגבי עבודת יום הכיפורים, אלא לומדים זאת ממה שנתבהר לגבי כהן משיח, פר כהן משיח, ולפיכך איני בכלל אם כיפר קילה. כאמור, זהו הסברו של רש"י במסכת זבחים אודות משמעות דורשין, שזה ההבדל בין רבי יהודה לרבי עקיבא להסברו של אחד מן המוראים, רבי יוחנן או רבי יהושע בן לוי. ואחד אמר, ואחד מן המוראים, רבי יהושע בן לוי או רבי יוחנן, אמר, שיריים מעכבי איכא בעיניו. יש כן חילוק להלכה בין רבי עקיבא לרבי יהודה לגבי דין שפיכת שיערי דם הפר והסעיר ליסוד מערבי של המזבח החיצון. דעת רבי עקיבא היא ששפיכת השיריים אינה מעכבת אפילו אם לא עשה הכלל, וכך הוא דורש את הפסוק, אם כיפר, אם יזה מן אדם את עיקרי הזעות שנאמרו בו, קילה, סיים את הכפרה, גם אם לא שפך את השיריים ליסוד. שכן דין שפיכת השיריים לא נתבהר במפורש לגבי עבודת יום הכיפורים, ואילו המקרא וקילה מכפר עוסק רק בעבודות הנזכרות בפרשה שם לגבי יום הכיפורים. ואילו לדעת רבי יהודה, שפיכת השיריים כן מעכבת. וכך הוא דורש את הפסוק, אם קילה אם סיים ליתן את כל המתנות, גם את שפיכת השיריים ליסוד כיפר, ואם לא סיים הכל, לא כיפר. ולכן דורש רבי יהודה בלשון הזו, אם קילה כיפר, ללמדך שצריך לסיים את כל עבודות אדם, גם את אלו שלא נזכרו בכתוב במפורש, אלא נלמדות ממקום אחר. ובכלל זה, שפיכת השיריים הנלמדת מפר כהן משיח. וצריך להדגיש שהמחלוקת בין התנאים היא רק לגבי שפיכת שיירי דם חטאות הפנימיות. אבל שפיכת שיירי דם הקורבנות הקריבים על המזבח החיצון, כולם מודים שאינה מעכבת, כפי שמתבהר מסוגיית הגמרא במסכת זבחים בדף למתת עמוד א', וכפי שמסבירים שם התוספות. אם כן מתבהר מדברי הברייתא, של רבי יהודה שפיכת שיריים היא עבודה חשובה מעכבת כפרה. לשיטת האמורה הסובר, שיריים מעק ואיקה בעיניו. ואין לחלק בינה לשאר העבודות הנעשות בבגדי לבן, ולכן הוא צריך לומר שהפסוק ממעט את כל העבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ, שאין סדרן מעכב. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן. לאל נתבהר שפירש רבי יוחנן בדעת רבי נחמיה, שאין הכתוב ממעט את כל העבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ, אלא רק את שפיכת השיריים שאינה מעכבת כפרה. על כך מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם כך אמר רבי יוחנן שלדעת רבי נחמיה אין שפיכת השיריים מעכבת? ואמר רבי יוחנן במסכת זבחים בדף נ"ב עמוד ב, וכן בדף קוף י"א עמוד א שם במסכת, תנא רבי נחמיה, שנה רבי נחמיה את שיטתו שם במסכת זבחים בדף קוף י"א, שהשופכת שיערי אדם מחוץ למקדש חייב כרת, כדברי האומר שיעריים מעכבה, כשיטת הסובר ששפיכת השיעריים מעכבת את הכפרה, ונמצא אם כן שנחשבת השפיכת שיעריים כעבודה, ולפיכך העושה אותה מחוץ למקדש חייב. מסיקה הגמרא ואומרת קשיא, אכן זו קושיה על דברי רבי יוחנן. וטעם הדבר שנוקטת הגמרא בלשון קשיא, שמשמעותו שזו קושייה שיש עליה תשובה, ולא נקטה לשון תיובתא, שמשמעותו פרחה חמורה שאין עליה תשובה, לפי שניתן לדחות את הקושייה, שהרי רבי יוחנן לא אמר במפורש של רבי נחמיה שיריים אינם מעכבים את הכפרה, אלא אמר שאין סדרה מעכב, ייתכן שכוונתו היא שהם עצמם מעכבים, כי כך יש ללמוד מן המילים בפסוק וקילה מכפר. כך מסביר השיח יצחק. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין שינוי סדר העבודות ביום הכיפורים. אמר רבי חנינא, קטורת שחפנה, שנטל ממנה הכהן הגדול בחופניו לצורך הקטרתה, קודם שחיטתו של הפר לא עשה ולא כלום, ועליו לחזור ולחפון ממנה שינית לאחר שחיטת הפר, שכן שחיטתו קודמת לחפינת הקטורת ומעכבת עליה לפוסלה. שכך הוא סדר העבודות, שחיטת הפר, חפינת הקטורת והקטרתה בקודש הקודשים, הזעת דם הפר בקודש הקודשים, שחיטת השעיר, והזעת דמו בקודש הקודשים. מבררת הגמרא כמן, כשיטת מי אמר רבי חנינא את הדין הזה, ששחיטת הפר היא עבודה שהסדר מעכב בה, ולפיכך אם הקדים לה עבודה אחרת לא עשה כלום. לכאורה אמר זאת דלא כרבי יהודה. דהי רבי יהודה, שאם אמר זאת בשיטת רבי יהודה יש לי תמוע. האמר, הרי אמר רבי יהודה, כי כתיבה חוקה, שכאשר נכתבה המילה חוקה לאורות על עיכוב הסדר, לאורות שאם לא עשה כסדר זה מעכב, רק בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים, בקודש הקודשים הוא דכתיבה. רק לגביהם זה נכתב, לגבי העבודות בקודש הקודשים, ואילו שחיטת הפר נעשית בחוץ, בעזרה. ומדוע מעכבת היא על חפינת הקטורת לפוסלה? משיבה הגמרא, אפילו תימא רבי יהודה, גם אם תאמר שרבי חנינא אמר את דבריו בשיטת רבי יהודה, מכל מקום אין לך לתמוע על כך שהסדר מעכב בשחיטת הפר, שכן, צורך פנים כפנים דמי. עבודה הנעשית בחוץ לצורך עבודת פנים, נידונת כעבודה הנעשית בפנים. ומאחר ושחיטת הפר בעזרה נעשית לצורך הזעת דמו בקודש הקודשים, מודה ברבי יהודה שדינה כעבודת פנים שהסדר מעכב בה. מקשה הגמרא על דינו של רבי חנינא מדברי המשנה. תנן שנינו ממשנתנו, שאם עד שלא גמר את מתנות הדם שבפנים בקודש הקודשים נשפך הדם של הפר, יביא דם אחר, כלומר ישחוט פר אחר ויחזור ויזה מדמו בתחילה, מתחילת סדר ההזעות מבפנים. ואם איתה אם אכן הדין כדברי רבי חנינא, שקטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא עשה ולא כלום, אם כן, אין די בכך שיחזור וישחוט פר ויזה מדמו מתחילה, אלא יחזור ויחפון מבא אלי. צריך הוא לחזור ולחפון מן הקטורת אחר שחיטת הפר ולהקטירה בשנית, שהרי החפינה והקטרה הראשונה נעשו קודם שחיטתו של הפר השני, ונפסלו. תרץ את הגמרא בקטורת לא כמיירי. המשנה אינה עוסקת בדיני הקטורת, אלא בדיני ההזעות בלבד. אמנם ודאי הדבר שאם נשפך אדם במתנות שבפנים, צריך לחזור ולחפון ולהקטיר קטורת אחרת, אחר שחיטת הפר הנוסף. בדין זה אמור רק באופן שנשפך אדם בהזעות של קודש הקודשים. אבל אם נשפך אדם בהזעות הפרוכת או במתנות אדם שעל מזבח הזהב, אין צריך לחזור ולהקטיר, כי מאחר וכבר גמר את המתנות שבפנים כהלכתן, הרי ששחיטת הפר נעשתה אף היא כהלכתה, ונמצא שהחפינה נעשתה כראוי, אחר שחיטת הפר. ואף שחוזר ושוחט פר נוסף, אין זה אלא כדי להשלים את ההזעות, אבל שחיטת הפר הראשון נעשתה כדינה על הסדר. כך אומרים התוספות הישנים. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין שינוי סדר העבודות ביום הכיפורים. אמר הוא לשעיר ששחטו הכהן הגדול קודם מתן דמו של פר כנגד הכפורת לא עשה ולא כלום, שכן הזעת דם הפר בקודש הקודשים קודמת לשחיטת השעיר ומעכבת עליה לפוסלה. וגם לשיטת הסוברים שאין עיכוב לרבי יהודה אלא כשמשנה את הסדר בין עבודות הפנים, מכל מקום שחיטת השעיר כאן נחשבת כעבודת פנים, שהרי צורך פנים כפנים, כפי שלמדנו לעיל. כך מסבירים התוספות הישנים. מקשה הגמרא לדין הזה מן המשנה, תנן שנינו במשנתנו, אם יקדים את הזעת דם השעיר להזעת דם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר אחר הזעת דם הפר, שכן הזעה ראשונה שיזה מדם השעיר פסולה הייתה, מאחר והקדימה להזעת דם הפר. ואם הייתה אם אמת הדבר ששעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה ולא כלום, אם כן יחזור וישחוט מבעלי, היה צריך לכתוב יחזור וישחוט שעיר אחר? כך הייתה צריכה המשנה לומר, שהרי אין די בכך שיזה שינית מדם השעיר שנותר אצלו מאחר ושחיטתו פסולה הייתה. אי אפשר לתרץ בזה בשחיטה לא כמיירי כמו שתרצה הגמרא מקודם לכן, בקטורת לא כמיירי, ואז היה הדין שצריך לשוב ולשחוט שעיר נוסף אחר הזעת דם הפר. אי אפשר לומר זאת, שכן מלשון המשנה לא משמע כך, שהרי לגבי הקדמת דם השעיר לפר נקטה המשנה בלשון יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר, ולא לגבי נשחט הדם נקטה בלשון יביא דם אחר. משמע מכך שבהקדים את דם השעיר אין צריך להביא דם אחר, אלא רשאי לשוב ולעזות מדם השעיר שנותר בידו אחר שיזה מדם הפר. תרץ את הגמרא, תרגם העולה, פירש אולי דברי המשנה שעוסקת היא במתנות הדם שבה היכל. דהיינו שמתחילה עסק הסדר, שחט פר ויזה מדמו בקודש הקודשים, ולאחריו שחט שעיר ויזה שם גם מדמו, ולאחר מכן בהזעות שבה היכל, הקדים את דם השעיר לדם הפר. על כך אמרה המשנה שתקנתו היא שיחזור ויזה מדם השעיר שנותר בידו אחר הזעת דם הפר, ואינו צריך לשחוט שעיר אחר כיוון ששחיטתו בהכשר הייתה אחר נתינת דם הפר בקודש הקודשים. אבל אם הקדים את הזעת דם השעיר להזעת דם הפר בקודש הקודשים, אכן צריך לחזור ולשחוט שעיר אחר מאחר ושחיטתו פסולה הייתה. וכן אמר רבי אפס שהמשנה עוסקת באופן שהקדים דם השעיר לדם הפר במתנות שבה היכל. מפשטות דברי הגמרא משמע שמשנתנו היא בשיטת רבי נחמיה הסובר לאל בדף סמך עמוד א', שעיכוב חוקה נאמר גם על עבודות הנעשות בבגדי לבן בהיכל, ולכן אם יקדים את מתנות דם השעיר בהיכל למתנות דם הפר שבהיכל, צריך לשוב וליתן מדם השעיר אחר נתינת דם הפר. אבל לדברי רבי יהודה אין עיכוב בהקדמת עבודות שבהיכל זו לזו, שהרי הוא סובר שלא נאמר עיכוב של חוקה, אלא על עבודות הנעשות בקודש הקודשים. ואילו עליכם משנה ברמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה' הלכה א' כתב, שניתן לפרש את המשנה גם כשיטת רבי יהודה, שכן אף על פי שסובר רבי יהודה שבהקדמת הזעת דם השעיר לדם הפר במתנות שבהיכל אינה מעכבת בדיעבד, מכל מקום עודי רבי יהודה, שאם יש לו עדיין מדם השעיר בידו, עליו לשוב ולעזות ממנו לכתחילה, לאחר הזעת דם הפר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לאל בדף סמך עמוד א', וכן בהיכל וכן במזבח הזהב. הוא הדין לגבי הזעות שבהיכל, שאם נשפך אדם באמצע עליו לחזור לתחילת הסדר, אבל אינו צריך לשוב ולעזות בקודש הקודשים, וכן הוא הדין בהזעות שבמזבח הזהב, שאם נשפך אדם באמצען, צריך לחזור לתחילת הסדר, אבל אין צריך לשוב ולעזות בקודש הקודשים ועל הפרוכת. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בעניין כפרת פר ושעירים של יום הכיפורים. וכדי לבאר את הברייתא לשיטת רש"י, יש להקדים את דברי המשנה בתחילת מסכת שבועות. שם נתבאר שישנם ארבעה אופנים שאדם עובר בשוגג על איסור תומת מקדש וקודשיו. האחד, כשידע מתחילה שנטמא ושכח ונכנס למקדש, או אכל קודשים ולאחר מכן נזכר שטמאו. באופן כזה עליו להביא קורבן עולה ויורד. דהיינו, לפי היכולת הכלכלית שלו, העשיר מביא את קורבנו מן הצון, והעני מביא תורים או בני יונה, ואם אין ידו משגת גם לזה, מביא עשירית עייפה סולת למנחה. האופן השני בו אדם עובר בשוגג על איסור תומת מקדש וקודשיו, באופן שידע מתחילה שנטמא ושכח ונכנס למקדש או אכל קודש ועדיין לא נזכר שהוא טמא, באופן כזה שעיר הפנימי של יום הכיפורים יחד עם זכות יום הכיפורים עצמו תולים עבורו, להגן עליו בינתיים מן האיסורים עד שיזכר שהוא טמא ויביא קורבן עולה ויורד. והכפרה הזו לישראלים, אבל הכהנים מתכפרים בפרו של הכהן הגדול בכל ענייני תומת מקדש וקודשיו. האופן השלישי של תומת מקדש וקודשיו בשגגה, באופן שלא ידע מתחילה שהוא תמה, נכנס למקדש, הוא אכל בשר קודש, ואחר כך נודע לו שהיה תמה. ועל כך שעיר החיצון של יום הכיפורים מחפר יחד עם זכות יום הכיפורים עצמו. אבל הוא לא מביא קורבן עולה ויורד, שכן קורבן זה נוהג רק במי שהייתה לו ידיעה מתחילה שנטמא. האופן הרביעי של שגיגת תומת מקדש וקודשיו, מי שנכנס למקדש הוא אכל קודשים כשהוא תמה, ולא הייתה לו ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, עליו מחפרים סעירי רגלים וראשי חודשים. כאמור, מביאה עכשיו הגמרא ברייתא העוסקת בעניין כפרת פר וסעיר של יום הכיפורים. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא בסוף הפרשה העוסקת בעבודת יום הכיפורים, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק למד ג', וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. יש לפרש את הפסוק הזה כך, וכיפר את מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. בזה מלמדנו שמכפר על תומה שהראה לאדם בקודש הקודשים. היינו באופן שהייתה לו ידיעה בתחילה שהוא תמה ושכח ונכנס לקודש הקודשים ועדיין לא נזכר מתומתו, שכאמור סעיר פנימית תולה להגן עליו מן האיסורים עד שיוודע לו מתומתו, והוא עצמו יביא קורבן עולה ויורד, קורבן לפי היכולת הכלכלית שלו. מהמילים אוהל מועד, זה מלמדנו שמכפר על תומה שהראה בהיכל. המילה מזבח כמשמעו, דהיינו שמכפר על תומה שהראה לאדם בעומדו במזבח, שנטמא כשהיה על המזבח ושעה שם כדי השתחוויה, שזהו שיעור השהייה למי שנטמא בעזרה. כלומר, אדם תמה שנכנס למקדש חייב על עצם כניסתו, אפילו אם לא שעה שם כלל. אבל אדם טהור שנכנס למקדש ונטמא שם, אינו חייב על כניסתו אלא על כך שאינו יוצא. ובזה אינו חייב עד שישעה זמן שיש בו כדי שיעור השתחוויה. כמבואר במסכת שבועות בדף י' ג' עמוד ב'. ומהמילה יכפר אילו עזרות, שמכפר על תומה שהראה באחת מן העזרות. הוא נוקט עזרות בלשון רבים לפי שהעזרה חלוקה בקדושתה. יש את עזרת ישראל, למעלה ממנה בקדושתה עזרת כהנים, למעלה מהן בין האולם ולמזבח. עכשיו דורשת הברית את המשך הפסוק לומר מי הם אילו שהפר והסעירים מחפרים עליהם. הכהנים כמשמען, עם הקהל אילו ישראל, יכפר אילו הלוויים. נמצא שהושבו במקרה זה כולן, כהנים ולוויים וישראלים, לכפרה אחת. רש"י מסביר שהמילה יכפר, שבסיום הפסוק באה להשוות כהנים לוויים וישראלים יחדיו. ואילו הגבורות הרי מפרש שאין צריך תיבה מיוחדת להשוותם, אלא כוונת הברייתא לסכם ולומר שמאחר ונתבהר שהפסוק עוסק בכפרת כהנים לוויים וישראלים, נמצא שהושבו כולם במקרא הזה לכפרה אחת. והיינו, אומרת הגמרא, שכולם מתכפרים בוידוי שעל שעיר המשתלח לעזאזל, בשאר עבירות, על שאר עבירות שבתורה חוץ מתומת מקדש וקודשיו, ואלו עם דברי רב יהודה. שכן אי אפשר לומר שהושבו לעניין כפרת תומת מקדש וקודשיו, שהרי לזה הכהנים מתכפרים בפר הכהן הגדול, והישראלים בשעיר הפנימי. כפי שהסברנו בהקדמה על פי המשנה בתחילת מסכת שבועות, אלא בהכרח שהושבו לעניין כפרת שאר עבירות שהיא בשעיר המשתלח. כך מסביר רש"י. רבי שמעון אומר, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים, הנזרק בפנים בקודש הקודשים ובהיכל, מכפר על ישראל בתומת מקדש וקודשיו בלא וידוי, שהרי לא היה הכהן הגדול מתוודה על השעיר הפנימי, אלא רק על הפר שלו ושעיר המשתלח בלבד, כך דם הפר מכפר על הכהנים בתומת מקדש וקודשיו בלא וידוי. וכשם שוידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, כך וידוי של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות ואינם זקוקים כלל לכפרת שעיר המשתלח. כלומר, מאחר ומצינו שהישראלים מתכפרים בשעיר הפנימי על תומת מקדש וקודשיו בלא וידוי, נמצא שאין צורך בוידוי לכפרה הזו. ממילא יש לומר שאף הכהנים המתכפרים בפרו של הכהן הגדול על תומת מקדש וקודשיו אינם צריכים וידוי לכפרה הזו, אלא וידוי מכפר להם על שאר העבירות, ועל כן אינם צריכים לכפרת שעיר המשתלח כלל. ובמסכת שבועות בדף י"ג עמוד ב' שואלת הגמרא על דברי רבי שמעון, מאחר והוא סובר שאין הכהנים מתכפרים בשעיר המשתלח, אם כן במה הושבו הכהנים הלוויים והישראלים? משיבה הגמרא שהושבו לעניין כך שכולם בני כפרה הם, אבל אינם מתכפרים באותה הכפרה. הכהנים בוידוי פר כהן גדול והישראלים בשעיר המשתלח. אצלנו במשנה יש מחלוקת תנאים מה הדין כשנשפך אדם באמצע ההזעות של יום הכיפורים. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת בהרחבה את המחלוקת ומקורותיה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בסיום המקראות העוסקות בהזעת דם הפר והשעיר, נאמר ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ', וכילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח. יש לפרש את הפסוק הזה כך, וכילה מכפר את הקודש זה הזעת הדם לפני ולפנים בקודש הקודשים, אוהל מועד זה הזעת הדם בהיכל, מזבח כמשמעו, שהיה הכהן נותן מדם הפר והשעיר על קרנותיו וגגו של מזבח הזהב שהיה בהיכל. ומאחר וחלקם הכתוב, הרי זה מלמד שכולן כפרה כפרה בפני עצמן, שכל אחד מסדר הזעות אלו מכפר בפני עצמו ואינו תלוי בכפרת שאר הסדרים. ומסביר הריטב"א שהברייתא מדייקת זאת ממה שהוסיף הכתוב את המילה את על כל אחת מן הכפרות, ולא כתב וכילה מכפר הקודש ואוהל מועד. מכאן אמרו חכמים שאם נתן הכהן הגדול מקצת מן מתנות הדם שבפנים בקודש הקודשים ונשפך הדם קודם שסיים את סדר ההזעות שם, יביא דם אחר, ישחט בהמה אחרת ויתחיל בתחילה מתחילה במתנות הדם שבפנים. אלו הם דברי תנא קמא. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אינו מתחיל מתחילת ההזעות אלא רק ממקום שפסק בו. ואם גמר את נתינת המתנות שבפנים בקודש הקודשים ונשפך הדם קודם שהתחיל את המתנות שבהיכל כנגד הפרוכת, מודים הכל שיביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל. ואינו צריך לשוב וליתן בקודש הקודשים, שמאחר וכל סדר הזעות מחפר בפני עצמו, אם גמר את כולו נשלמה כפרתו. נתן הכהן הגדול מקצת מתנות בהיכל כנגד הפרוכת ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה בהיכל, שכן עדיין לא נשלמה כפרה זו. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אינו מתחיל אלא ממקום שפסק, ואם גמר את המתנות שבהיכל ונשפך הדם קודם שהתחיל את מתנות הדם שעל מזבח הזהב, מודים הכל שיביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח. ואינו צריך לשוב וליתן דם כנגד הפרוכת, שכבר נשלמה כפרת סדר ההזעות הזה. נתן מקצת מתנות שבמזבח ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח, שעדיין לא נשלמה כפרתו. מסביר השיח יצחק שגם אם גמר ליתן את מתנות הדם שבקרנות המזבח ונשפך הדם קודם שיזה שבע פעמים על גגו, צריך להתחיל שוב את מתן הקרנות שהכל נידון ככפרה אחת, שהרי כללם הכתוב בתיבה אחת, מזבח. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק הוא מתחיל, ואם גמר את מתנות הדם שבמזבח ונשפך הדם, דברי הכל שיריים לא מעקבה. אין שפיכת שירי הדם ליסוד מערבי של מזבח החיצון מעכבת את הכפרה, ועל כן אינו מביא דם אחר לצורך כך. מנקתה הברייתא בלשון דברי הכל לא מעקבי כלפי התנאים שנחלקו בברייתא, תנא קמא ורבי אלעזר ורבי שמעון, שכולם מודים שאין השיריים מעכבים, אבל מכל מקום יש תנאים אחרים הסוברים ששיריים מעכבים. כך אומר התוספות רבינו פרץ. מבארת הגמרא את המקורות לדבריהם. אמר רבי יוחנן ושניהם, תנא קמא ורבי אלעזר ורבי שמעון, מקרא אחד דרשו. למדו את דינם מאותו פסוק העוסק בנתינת דם הפר והשעיר על מזבח הזהב ביום הכיפורים. נאמר בספר שמות פרק ל' את פסוק י', וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, פעם אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם. ונחלקו התנאים בביאור המילה חטאת. רבי מאיר סבר, תנא קמא הוא רבי מאיר, כמבואר בדברי הגמרא להלן. אז רבי מאיר סבר שיש לפרש את המקרא כך, בהמת חטאת אחת אמרתי לך לעשות בסדר הזעות שלם, ולא לעשות כפרה אחת משתי חטאות, שתי בהמות, ולפיכך, אם נשפך אדם באמצע סדר ההזעות, יש להביא בהמה אחרת ולחזור לתחילת אותו הסדר. שבאופן כזה נעשה כל סדר ההזעה מבהמה אחת, וההזעות שהזע מקודם לכן מדמו של פר אחר, אינן מן המניין וכאילו לא יזע כלל, כך אומר הריטב"א. ואילו רבי אלעזר ורבי שמעון סברי שהפסוק מתפרש כך, חיטוי אחד, הזעה אחת אמרתי לך לעשות, ולא שני חיטויים, ולא לחזור על הזעה אחת פעמיים, בין אם עושה את הסדר כולו מדם בהמה אחת, ובין משתי בהמות, ולפיכך, אף אם נשפך הדם באמצע סדר ההזעות, צריך הכהן להמשיך ממקום שפסק בו ולא לחזור לתחילת הסדר. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-60, דף סמך, במסכת יומא, עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באילו דברים מועלים אף על פי שנעשית מצוותם? שאלה שנייה, למה הוצרכנו לשלושה מיותים בדם? שאלה שלישית, האם חייבים בדם משום פיגול ומדוע? שאלה רביעית, באילו עבודות מעשה יום הכיפורים הסדר מעכב? שאלה חמישית, האם השיריים מעכבים? והשאלה האחרונה על דף סמך, קטורת שחפנה לפני שחיטת הפר, האם מועילים מעשיו ומדוע? אם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף סמך, הדף השישים, במסכת יומא. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שישי א' בתמוז, ב' דראש חודש תמוז תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת קורח תשפ"א, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים מדפים סמך א' וסמך ב' במסכת יומא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.